הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף.
שלום לכל המאזינים והמאזינות וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון ב-103 FM שהולך להכניס אתכם למאחורי הקלעים של תעשיית הקניונים והקימונאות בישראל. שמי בני חליף, אני נושם וחי את העולם הזה כבר 26 שנים, ממנהל חנות למנהל קניון, וכיום אני בעליה של חברת פלייסמייקר המתמחה בניהול ופיתוח מרכזים מסחריים. בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת, כדי ללמוד איך להזזל קורה, שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו, יש למעלה מ-300 קניונים ומרכזים מסחריים, ולמעלה מ-10 מיליון מטרים מרובעים של שטחי מסחר, ואיך כל זה עובד. איך גורמים לכם, הצרכנים, להגיע בהמוניכם? מה הסודות שמתחבים מאחורי חלונות הראווה, ובקיצור, מה להזזל קורה פה? אז הסודות שמאחורי חלונות הראווה. בואו נתחיל. אז בפרק הראשון, שהוא פרק שמרגש אותי במיוחד...
אני רואה שאתה מאוד מתרגש
בי. כן, כן. זו הסיבה שאבירם ברק, שהוא חבר, מעבר לזה שהוא בעליה של חברת אינספייר, תספר קצת על עצמך.
בגדול, אני עובד הרבה שנים, גם במקביל אליך, גם יחד איתך, וזה ענה צרופה. קודם כל, גם אני מאוד מתרגש, כי אנחנו חברים כבר 30 שנה. אינספייר זו חברה שמתעסקת בייעוץ והדרכה. אני מלווה חברות, קצת מוכרות, עבדתי עם כל מיני, קצת פרטנר, אדידס, שפיר, אלקטרה, ועוד ועוד ועוד. ועולם הקניונים הוא מטריף את הדעת, כי הוא נוגע בכולנו, ואני אשמח להיות כאן בשבילך.
אז בדיוק מהסיבה הראשונה, שאתה החבר שלי, שאיתו אני מרגיש הכי נוח, ויש לנו המון שיחות, נכניס את המאזינים לעולם המושגים וההיסטוריה של עולם הקניונים, ובאמת... ניגע, נתחיל לגעת מה הופך קניון כושל למצליח, וכשאתם, נניח אם אתם בעלי עסק או יזמים שרוצים לפתוח, איך בכלל ניגשים לדבר הזה, ומה מעניין את היזמים מהצד של הקניונים, איך הם מסתכלים עליכם. אז תישארו איתנו.
תגיד לי בני, היום בעולם הזה, אני חווה את זה מהצד שלי, כן? אני כן. מסתכל על מה קורה, אגב, אני מגויס למילואים כבר מעל שנה, אבל אני שואל את עצמי, בעידן הזה, בעולם הזה, במדינה הזאת, עם חוסר הוודאות,
טירוף.
הטירוף הזה,
עדיין אנחנו... קורונה, מלחמה,
פותחים, ודאות. פותחים חנויות, פותחים, כן.
אז נשמע סיפור. אורית, אשתי ואני, שאתה מכיר הרבה שנים,
בטח.
אנחנו מטיילים לנו עם הכלבה בשעת ערב, שעה 21:00, כן? ברחוב ההסתדרות בחולון. למי שמכיר, בחלקים היותר, בוא נגיד, במספרים הגבוהים של רחוב ההסתדרות, שהוא רחוב מאוד ארוך, אין מסחר. פעם היו שם חנויות, אבל הם באמת נסגרו, כי זו לא תבורה של עיר, זה לא הרחוב הסואן והמסחרי של העיר. ומה שנקרא, בעודנו מסתובבים ומטיילים שם, אני קולט אור בוקע מחלון של חנות קטנה. זה מסקרן אותי, אני מתקרב, ניגש, ואני רואה מניקוריסטית, יושבת בחנות יפהפיה, מאוד מושקעת, מעוצבת, יש גם פינת קפה בחוץ וכו', ומטפלת בלקוחה. אז מעבר לזה שזה תמיד מרגש לראות יזם קטן, יזם באיזה חנות קטנה שמגשים חלום, זה תפס אותי בראש ואמרתי, רגע, מה העניין הזה? הרי היא יכלה לעשות את זה מהבית. מה היא עכשיו...
זה כבר היום הפך להיות טרנד.
לקחה מהצוות, שמע, אני אומר לך, מקום מטריף, במקום... ממש יחסית אוף סנטר, לקחה מהצוות, היא קימה, היא שקיעה, יושבת שם, מטפלת בלקוחה, ואני אומר, היא יכלה לעשות את זה מהבית, הרבה עושות את זה מהבית, לא תשלם ארנונה, לא שכירות, לא חשמל.
עם כל הסיכונים, עם כל
סיכונים. מטורף, וזה פתאום היכה בי הדבר הזה, שזה בעצם החלום הזה, שיש ליזמים, כל הזמן יש לכולנו איזה חלום, את החלום הזה של להקים בית קפה, או את העסק שלי, שיהיה מה שנקרא,
כי זה יושב גם על, זה יושב בעצם על ההגשמה העצמית של האדם.
כן, שדוחף, שכאילו, אתה מתעלם מכל האיומים. יש שם איזה עניין עם ההגשמה העצמית.
אז בעצם אנחנו הלקוחות שמסתובבים, מסתכלים על אור בוקע, הולכים לאותה חנות, אנחנו בעצם בלופ. אז כל פעם שאנחנו נבוא, אז זה די יניע את המערכת שאתה בעצם עומד מאחוריה, ואז יבנו עוד קניונים ומקומות מסחר.
אתה אומר לי, אתם בעלי הקניונים בונים על זה,
שיהיו חלומות, בדיוק.
אז זה לא כזה פשוט.
אוקיי.
בוא נגיד, אם היינו בונים אך ורק על העניין הזה של להביא בעלי עסקים, שיש להם איזה חלום, ורק להזכיר להם נכסים וכולי, ברור לך שזה לא יחזיק מים, אם לא יישו לדבר הזה בצורה מאוד מאוד מקצועית. זה היום הרבה יותר מורכב, וצריך טיפול מקצועי ברמה מאוד מאוד גבוהה בכדי שזה יצליח. קצת מושגים.
אוקיי.
בסדר? בשוק הזה יש דבר שנקרא מזכירה, שזה היזם הבעלים של הקניון. סוחר, אני מדבר בסין.
זה סוג של מגשים החלום.
מגשים החלום.
כן. ואותי שבא לקנות.
כן, ואותך שבא לקנות, הצרכן. אז על המשולש הזה העסק הזה יושב, והפיצוח הזה של איך לגרום לדבר הזה כל הזמן לעבוד, לא מפסיק לרגש. אני שנים מתעסק בזה ואני לא מפסיק להתרגש מזה.
אתה יודע, גם כחבר וגם כקולגה שאני מסתכל עליך כבר הרבה שנים בתחום הזה, אני אחרי 30 שנה רואה שאתה כל הזמן, כל הזמן עם ברק כזה בעיניים ומשתגע וכל הזמן בתחום הזה אתה עם ניצוצות.
כן.
איך בכלל הגעת לדבר הזה? סתם ככה, אני אשמח שתספר.
תראה, גרת בנתניה, בילדות.
ילדות קשה, כן.
בסדר.
מי אמר נתניה?
אחלה נתניה, אל תלכלך. אתה מסתובב.
אחלה מרים פיירנברג.
רחוב הרצל המפורסם. איזה חנויות אתה רואה הכי הרבה? מה יש שם?
אני יכול להגיד לך שזה כמו בתאילנד, יש את הרחובות שאני כולנו...
אוקיי.
אוקיי?
תתמקד.
בהרצל זה מציעי נעליים.
או, או.
פרסים.
טוב.
תגיד, אתה נשים אגפיים כזה כל היום.
הסגרת את המוצא שלי.
אוקיי.
ואבא שלי... כשאני הייתי ילד בן 14, חוזר מתיכון בחולון, ואבא, אני הבן הבכור, והוא זורק אותי לתוך הדבר הזה של בוא תעמוד בחנות, אומנם חנות יוקרתית, ובאמת הזמן הזה שהייתי מגיע אחרי שעות בית הספר או בחופשים ומחזיק את החנות, דחף אותי להתעסק הרבה מאוד עם העניין הזה של החנות, אני חייב להגיד לך שאבא שלי היה הורי מאפשר עוד לפני שידעו לקרוא לזה כזה. הוא גם דחף אותי ממש, והחופשה הייתה יוצאת לחופשים. אני במהלך השבוע מחזיק את החנות, מצטרף אליהם בסוף שבוע. פותח את החנות.
אבל אתה עם הראש שלך, כמו שאני מכיר אותך, בטח עשית מבצעים כאלה של...
עכשיו לא צחוק.
העמקת צהל.
בדיוק, העמקת צהל.
השאלה איך קראת לזה בגיל 14 זה.
אני לא יודע.
אבל עשית דברים כאלה. בטח היה מופתע שאנשים אמרו לו, רגע, איפה 1+1?
בדיוק. אז הוא לפעמים כעס עליי, כי הייתה לי איזו אמביציה לדחוף עוד ועוד זוגיות נעליים, ולמדתי תוך כדי, הסתכלתי הרבה מאוד על גם איך שהוא מוכר ואיך הוא ניגש ללקוחות וכולי, אבל הסתכלתי קצת מעבר לעניין הזה, הסתכלתי על מבנה החנות, שפעם היה שונה אגב לחלוטין, חנויות נעליים פעם היה מורחה לחלונות ראווה, שהיה דוחף הרבה מאוד זוגות, את כל הזוגות שיש בחלון, לסריה, לצבע, מאוד מאוד שונה מהיום, ו... יותר ויותר מצאתי את עצמי מסתכל ומתרגש מפתיחה של חנויות חדשות, והציב אותי, אם הייתי הולך ברחוב דיזינגוף נניח, או בטיולים במרכז תל אביב וכו', ורואה חנות שנסגרת.
אז היית עומד ומסתכל כילד על פתיחה או סגירה.
מתרגש.
זה הרגע שאפפת העולם הזה, זאת אומרת, ההתרגשות או הרגע, זה מה שהיה שם כשראית החנויות.
אז זה יותר מזה, אז שאלה מצוינת, זה יותר מזה, זה סקרן אותי, זו הסקרנות הזאת, למה אחד עובד והשני נכשל? לכאורה הייתי מסתכל על חנויות, חנות מאוד מוצבת, יש בה את כל מה שצריך וכו', ובום, העסק מתרסק.
מה, זה מטורף להיות ילד שמסתכל
שני,
על המקומות האלה, כן?
זה עניין אותי, יש בזה ממד של יצירה, אני חייב להגיד, אנחנו עוד נפגוש את זה בהמשך, אבל אני טוען שאני בר מזל, כי אני עוסק בתחום שכל היום יש בו יצירה, והייתי מסתכל על חנויות, לפעמים חנות, אתה רואה שהיא פשוטה מאוד, אבל היא מצליחה לאורך זמן. קצת שני חנות מאוד מאוד מושקעת ונכשלת. אז זה מה שדחף אותי לתחום, הסקרנות הזאת, על להבין מה, למה זה עובד והשני נכשל.
אז למה קניונים? למה קניונים ולא רשת חנויות?
למה לא
קניון זרי נדלן?
למה לא קימונאות?
למה קימונאות?
למה לנדלן?
למה לנדלן ולא ללכת על משהו שהוא יותר ככה?
רגע, רגע, אני חייב לספר משהו.
פרסי, אתה יודע. מסחר.
אתמול קראתי ספר של דורית רביניאן, אני ממליץ לך, שיעורים בפיתוח קול, ספר לא קל, אבל יש שם איזה קטע שהיא מספרת שהיא ואבא שלה היו הולכים לשורש של כל מילה בשביל להבין מאיפה זה בא. אז אתה יודע מאיפה המילה קימונאות מגיעה? קמעה, זו מילה בארמית, שזה לשיעורין או קצת קצת, והמילה קימונאות היא מכירה ליחידים, לשיעורין, קצת קצת. מרתק, נכון? זה מגניב. בשונה מסיתונאות אגב שזה לכולם. אבל נחזור רגע לשאלה שלך. למה לנדלן ולא לזה? אז קניונים זה לא הנדלן. קניונים זה בדיוק נקודת המפגש הזאת בין הנדלן לקימונאות. וזו הנקודה שהכי מורכב בה. אבל גם יכולת ההשפעה שלי, כמי שמבין קניונים וחי את העולם הזה, היכולת השפעה שלי היא הכי גדולה. וזה הכי מרתק.
תשמע, אני חייב להגיד לך שסקרנת, כי אם אתה בעצם מצליח לזהות את הנקודת השפעה הזאת שגורמת לנו ולי בדיעבד, שאני מסתכל על התחום שלי, מה הפסיכולוגיה שגורמת לאנשים בסוף להיכנס לאותו חלון ראווה, ומה הגורמים שמשפיעים, זה גם משהו שמניע פה בכלל את שוק הקימונאות והתעשייה כאן, ואני מת על זה. אבל מאיפה כל הדבר הזה התחיל? זאת אומרת, מה...
הדבר הזה שנקרא קניון.
אתה יודע, שגרתי בארצות הברית, קנדה וכזה, ותמיד הסתכלתי על זה כמובן מאליו, אני התרגלתי לקימונאות הגדולה, אני לא מתלב שפותחים קניונים.
איפה קניונים התחילו אם ככה?
ארצות הברית, לא?
ממש, ממש לא. יש לי פה הפתעה בשבילך.
אוקיי.
הקניון הראשון, המתועד הראשון, במאה העשירית באיספהאן. מפתיע.
לא בבושהר.
לא בבושהר.
זה נשאר במשפחה, אתה אומר.
בעצם, כן. זה באמת ההתפתחות של המסחר המאוד מאוד, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא באמת מהרצות האלה.
טוב, המציאו את השחמט, לא פלא. אתה אומר, הם ידעו לעשות אחד ועוד אחד.
במקרה הזה אני גאה להיות איראני.
לגמרי.
ואני רוצה להגיד לך שהמתחם קומפלקס, החנויות, המקורה, המוגן מפגעי מזג האוויר, והמנועל הראשון.
שוק מקורה.
הוא הבזאר באיספהאן. משם הבזארים המפורסמים והגדול שבהם באיסטנבול, ומשם למערב, לארצות הברית. והקניון האמריקאי הקלאסי הראשון, סאות' דייל, 1956, זה הקניון
אמריקאי.
האמריקאי הקלאסי שאנחנו מכירים.
ובגלל שאנחנו טועים IBM קבוע, ישראלים מחכים את ארצות הברית, בטח בהכל, מתי הדבר הזה נחת כאן לישראל?
או, ניטש הוויכוח, כמו שאומרים.
לי יש רעיון בראש.
חלק אומרים, קניון איילון, ומה אתה חושב?
הקטן, בכפר יונה שם.
לא, אז הוא לא.
אה, לא?
זה לא כפר יונה. הוויכוח באמת מי היה הקניון הראשון, האם זה קניון איילון או דיזינגוף סנטר, אז דיזינגוף סנטר באמת, 1976.
דיזינגוף סנטר, רגע, שנייה. איילון אני מוכן לקבל, אתה מגיע, נכנס עם האוטו, יש לך חניה גדולה בחוץ.
חניה גדולה, נכון.
ויש חנויות, ויש מסעדות. דיזינגוף סנטר, אתה נכנס, עושה סיבוב, יוצא, ואתה בכלי זמר ממול.
תמיד בכלי זמר.
תמיד בכלי זמר.
לא משנה מאיפה אתה נכנס.
ולא משנה מאיפה אתה יוצא. הנה כלי זמר, זה איך הגעתי לכאן. אז רגע, אז שני הקניונים האלה היו בעצם במלחמה מי הראשון?
לא, אז בוא נגיד נדייק את זה רגע. הקניון שנבנה על פי הפרמטרים,
קלאסיים,
קלאסיים של קניון אמריקאי, חניה בשפע בחוץ בחינם וכולי. קניון איילון, ודוד עזריאלי בנה אותו, אבל הקניון הראשון באמת מקורה, ממוזג וכולי, דיזינגוף סנטר 1976, 1985 קניון איילון. המושג קניון הוא גם אלחם המילים קניות וחניון, שדוד עזריאלי בעצם טבע, והאקדמיה ללשון נמצא. ומשם השאר היסטוריה.
ופה בישראל, מה אנחנו, פטריות? כאילו, איך זה עובד? יש פה איזה 100, 200, 500, 600?
מעל 300, שזה מספר מטורף.
זה רק קניונים הסגורים, או זה כולל גם בתוכם את הביגים למיניהם?
לא, לא.
צימים למיניהם, סליחה.
סליחה, בדיוק, טוב שתיקנת.
סבנים.
למרות שאני מרים לביג.
כן, כן.
מדהימים. אבל באמת, גם מתחמים פתוחים, גם סגורים, גם פאור סנטרים, גם מרכזי מסחר שכונתיים וכולי. קניון בהגדרה המילונית שלו לרישוי הוא מעל 1,000 מטר מקורה ושיש לו נדמה לי שתי כניסות ומעל 10 חנויות.
איך זה אבל שיש כל כך הרבה עם כזאת תחרות? איך זה קורה כאן? כאילו זה מטריף את הדעת שאנחנו כל הזמן קונים, כן. אני מבין את ההיבטים הפסיכולוגיים שחלים עלינו, כן. אנחנו קונים כל הזמן לפצות, ואת כן. זה אנחנו נדבר כבר בפרקים אחרים, אבל איך זה קורה שיש, איך? למרות כל התחרות, הרבה, כל כך הרבה מאוד. חולמים, כל כך הרבה מממשי קשה. חלומות, איך זה קורה עם כל הקושי הזה?
אז זה באמת הופך להיות יותר ויותר קשה וצפוף, למרות שאנחנו עם של צרכנים, וחיים את הרגע, ורוכשים וכו', ויש פה תרבות, עד כמה שאפשר לקרוא לזה, תרבות צריכה מפותחת.
אבל זה תמיד על אותם 10 מיליון לקוחות, זאת אומרת בסוף.
לא, אז קודם כל, יש פה צמיחה מובנית של איזה 2%, אבל זה לא העניין. העניין הוא שיש סוגים שונים של מרכזי מסחר, ובאמת, פה כבר צריך יד מקצועית מכוונת, פעם כל מטטי יורה, היום אתה חייב להיות מאוד מדויק, ולשלוט בכל הפרמטרים בשביל לגרום לקניון להצליח, וגם לשרוד. תחרות עתידית.
ואיך מודדים?
כל הזמן להיות updated.
איך מודדים אז בעצם הצלחה של קניון? זאת אומרת, מה הפרמטרים? אם נגיד יש... תשמע, אני מסתכל לפעמים על קניונים שהם נראים לי קצת מבלבלים. אתה יודע, מצד אחד אתה רואה קניון שיש בו מלא אנשים שמסתובבים, ואז אתה אומר לעצמך, וואו, בטח קניון הזה, מה זה מצליח? ואתה רואה אמהות, ילדים, עגלות, בלגן, גלידות, טירוף. ואני לא יודע באמת איך להסתכל על זה מהמקום של הפדיון, אני לא יודע אם קונים, אתה יודע, לפעמים זה סתם מסתובבים בו.
אוקיי, אז יש פרמטרים שאנחנו מודדים בעצם קניון מצליח. קודם כל המושג הבסיסי זה תפוסה. האם הקניון ברובו או כמעט כולו 100% מאוכלס בחנויות, ושיש לו איזה רשימת המתנה.
שאין coming soon בכל הקניון.
אין coming soon, שזאת הרשת החדשה, אנחנו קוראים לזה רשת coming soon. אם יש רשת coming soon, דע לך שיש בעיה בקניון.
הרבה coming soon.
הרבה coming soon.
הייתי בקניון כזה לפני 3 ימים. לא אגיד שמות.
לא אגיד שמות. אבל אני אתן דוגמאות. קניונים מוצלחים, קניון רמת אביב, הרבה מאוד שנים, מאוד מבודל, מאוד ייחודי, ויש לו קהל מאוד מאובחן וכו'. אבל מעבר לעניין של אחוזי תפוסה, יש עוד פרמטרים שצריכים לבוא ביחד עם הדבר הזה. למשל, או לא למשל, השווי של הקניון. בעצם השווי של הקניון נקבע כשאתה משקלל הרבה מאוד פרמטרים, שבתוכם יש לנו דמי הסחירות שמשולמים בו, האם הם גבוהים ויציבים לאורך זמן, העומס של דמי הסחירות והניהול אצל הקמעונאים, אם הוא לא גבוה מדי, עד כדי כך שהוא מכריע אותם והם לא מרוויחים כסף, ולא נמוך מדי, מה שמצביע על זה שאולי הקניון לא מרוויח כסף, כי אם הוא נמוך העומס הזה, אנחנו ניגע בזה גם, לא עכשיו, אבל בהמשך. וכמה שכר דירה למטר, גם על זה דיברנו, כמה משולם שם. מהי שורת הרווח, ה-NOI? בעצם כל הדברים האלה משפיעים על שורת הרווח הזאת, ועל טיב החוזים ועל הביקוש, וכמה אפשר למתוח את דמי הסחירות למעלה, ועל ידי כך להעלות את השווי של הקניון.
זה קצת נתונים ככה מאוד יבשים, אבל באמת מה גורם לקניון להצליח היום? איך אתה רואה את זה?
אז אתה בעצם שואל אותי אם יש פה איזה נוסחה.
יש נוסחה, לא?
בוודאי שיש נוסחה. אבל זה נושא לכמה פרקים, אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל במשפט אחד אני יכול להגיד, אני בני חליף מתכלל את זה, במשפט אחד שאומר, שאם מרכז מסחרי התאים את עצמו בצורה מדויקת ביותר, לקהל היעד שהוא כיוון אליו, אז הוא עשה את העבודה המדויקת והוא הצליח.
תן לי דוגמה, שנייה רק כדי להבין. קניון נפתח בעיר מסוימת, שיש בו עוד קניון נוסף באותה עיר.
כן.
ואז בא בני חליב ואומר, דווקא הקניון השני, בגלל מה שראיתי שקורה בקניון הראשון, אתה יודע, בכפר יונה זה דוגמה טובה אגב.
כן.
יש קניון בתוך כפר יונה, שהוא קניון ישן, שאנשים מגיעים אד הוק, קונים את מה שצריך, יש את המאפייה למטה, כן. אנשים שמסתפרים, אנשים שקונים בשופרסל.
ויש את הקניון החדש,
יש את הקניון החדש מחוץ. שנמצא מחוץ לכפר יונה, כן, שכדי להגיע אליו עולים על גשר, אם אתה הולך רגל כדי לא להידרס בכביש 57, גרתי בכפר יונה, אז אני מכיר טוב את ה... וכל הזמן סקרן אותי, האם זה יהיה בן ממשיך, אתה יודע מה זה אומר? כן. שמי שהיה לו חנות בקניון הישן, בסוף תהיה הטק הדבק.
אז יש הרבה מאוד עניין עם הלוקיישן, אבל זה לא רק לוקיישן.
אז אתה מהיל זה להתאים, הרי האנשים בכפרנו לא השתנו.
או.
וזרה אין שם.
עכשיו, יכול להיות שהקניון השני יישב על ציר או מקום שיכול לשרת יישובים נוספים. אז קודם כל הוא צריך לבדוק מי קהל היעד שהוא מכוון אליו, ולשם לדייק את התמיל שלו. והרבה מאוד עניינים שקשורים לגודל במטרים וכולי. בדרך כלל אנחנו הישראלים, היזמים, לפני שאנחנו בונים, אנחנו אומרים לעשות בדיקות, אנחנו לא באמת עושים בדיקות, אנחנו פשוט בונים ואחר כך שוברים את הראש. אני הרבה פעמים מגיע בדיעבד ומתקן, אז אני לא יכול להקטין קניון פיזית. אבל ההגדרה של קהל היעד זה הדבר החשוב.
אני מת לשאול אותך שאלה.
כן.
אתה עם כל הניסיון שלך בעולם הזה, אתה יכול להגדיר לי היום, כאילו מבחינתך, עם אותו תמהיל שאמרת, שיש נוסחה להצלחה, ויש את זה ואת זה ואת זה, ואם בוחרים ועושים בחירה מיטבית, אז כן. איזה קניון הכי מצליח היום?
מה אתה רוצה לסבך אותי בפרק הראשון?
תן לי את הידיעה הזו, אני רוצה לדעת. כן יותר ב...
יש כמה קניונים מאוד מאוד...
בנסיונה הוא שעוברים דרכו.
יש כמה קניונים מאוד מאוד מוצלחים.
אוקיי.
אני יכול אולי לדבר על שינוי שהעיף קניון להצלחה בלתי רגילה.
אוקיי.
קניון דרורים... בצומת בני דרור, קטן.
זה מזור שלי גם, אתה יודע, מכיר לגמרי, ליד תחנת הדלק שם.
עכשיו,
שמע, צומת.
שמע, זה פשוט לא נורמלי. הקניון הזה, שהוא בקושי נקרא הקניון, יש לו חלק סגור, חלק פתוח שפונה החוץ, הפעם זה לא היה, זה היה רק חלק סגור שפונה בנימה, זה 4,000 מטר להשכרה.
לידה, רומא, דלטה.
לא, עכשיו, כן, אבל אז זה לא. שנת 96, הקימו אותו, כישלון, לא רצו לגעת בו עם מקל. איך שהוא התגלגל לשם, חן ליפין, היזם, קנה לפי שווי של 36 מיליון, נדמה לי מחצית ממנו, או את השליטה בו, ועשה עבודה בלתי רגילה. הוא נכנס אגב ב-2009, שתבין. כל כך הרבה זמן העסק הזה עמד, כישלון. ו... הוא עשה התאמה מדויקת, הוא הפך את זה לתושבי בני דרור, קדימה, צורן, כל האזורים האלה.
זה קניון ביתי, זה קניון שאנשים חיים שם.
מי תמהיל לא ברור למשהו מוזנח וחוויית בילוי, הסעדה, ברמה הכי גבוהה שאתה יכול לדמיין, ג'ירף, ארומה,
רוב הפגישות שלי עשיתי שם.
ממש, ממש, יש שם באמת... אייל שני נדמה לי, אני לא זוכר כבר, אני חושב שאני, יכול שאני טועה פה בזה, אבל הכניסו שם מצד אחד הרבה מאוד עסקים של אוכל ובילוי בלבל הזה, ברמה הזאת שדיבר אל קהל היעד. מצד שני צריכה יומיומי, דלטה, סופר ברמה וכו'. והשווי של הקניון הזה, מ-2009, האחרון שנמדד להערכתי, הוא פי 8 מהמחיר המקורי. זה לא נורמלי. לא איזה הגדלה מטורפת במטרים וכו', פשוט עבודה מדויקת של תמהיל, שחן ליפין זיהה בחושים שלו, וגם בחוויית התוכן, פעילויות, גינת ילדים, השקיע הרבה מאוד בחוויית הלקוח בחוץ. אז זו דוגמה לשינוי גדול שנעשה והקפיץ משמעותית את השווי. זאת אומרת, שינוי יחסית עם הכלים הנכונים וזיהוי נכון של קהל יעד וזיהוי הצרכים שלהם, והביא להם משהו שאתה יודע, שעובד עד היום והוא שורד כל תחרות.
תגיד, בתוך העולם הזה, ומה שאתה מכיר, עם כל הניסיון שלך, תן לי איזה, אתה יודע, תמיד מעניין אותי, אם אתה תשאל אותי איזה מקרה הזוי אתה מכיר מהעולם שלי, אני בקלות יכול לספר לך איזה הדרכה הזויה.
אז זה פינת ההזיה.
פינת ההזיה. יש לך פינת הזיה.
יש פינת הזיה. אנחנו, יהיה לזה עוד גם, אנחנו נדאג.
מה אתה, עוד בשביל, מה, משהו כאילו הכי...
פינת הכישלון, או פינת ההזיה בעולם הקניונים.
כן, משהו שיטריף אותנו, כאילו.
אז תשמע.
משהו שאני אגיד לך, לא, לא, זה לא יכול להיות שזה קרה בישראל. יש לך איזה משהו מדהים.
מרץ 2005.
אוקיי.
קניון גבעתיים.
אני מכיר אותו גם.
באור גאונים.
רגע, רגע. אני רק רוצה להגיד משהו שהוא לא מחור כאן. אתה ואני עבדנו בחברה אצל שחודה, בסי תקשורת, שהיה לנו הרבה מאוד סניפים של סלקום, סי תקשורת, שזה משווק גדול מאוד בסלקום שהיה, ולכן אנחנו מכירים הרבה מאוד לוקיישנים.
מרצפת המחירה.
מ-1998.
כן.
אז לכן, כשאתה אומר, כן, גבעתיים, אני, היה לנו סניף שם, זאת אומרת לדודו, אז אני מכיר את הלוקיישנים, אז אוקיי, תספר לי על הקניון האליפטי הזה.
כן, קניון גדול מאוד.
כן.
בעיר כמו גבעתיים. לכאורה אז לא היה באמת צריך קניון. בוא, יש קניון עזריאלי, ומספיק אלטרנטיבות.
מה היה הזוי בו? אני לא
זוכר. הקטע הזוי הוא שב-2005, מרץ 2005, הייתה כותרת ענקית, משרד הפרסום באומן ברי ונאי, שבא ואמרו, קניון הנשים הראשון בישראל. תגיד לי אתה אם כזה דבר היה עובר היום. עכשיו תשמע.
מדמיין את זה ב...
אז יש פה כמה דברים. לכתחילה, גם אנחנו הרמנו גבה, כל מי שבטח.
בגץ היה מתערב על דבר כזה.
טוב, עזוב, והיום פוליטיקלי קורקט זה לא היה עובר, בשום צורה וכו'.
אבל גברים יכול להיות.
אבל אז...
סוני פלייסטיישן בכל עמדה. אין, קניון, אין יש קניון... ספות המתנה לגברים, סקיות, אין כלום? רק קניון... נשים?
אז הפנייה הייתה פנייה לנשים, ודיברו על זה שהתמיל יהיה בעיקר לנשים.
Aha.
החיבור בין המותג או הפרסום לבין המוצר היה קלוש ביותר. אז היו שם אולי עוד כמה חנויות נשים, אבל לא משהו שונה ממקומות אחרים.
זה נכשל.
ודיברו, פנו לנשים ועניינים, וקצת שנמחו אפילו את הנשים בפנייה. זה היה accident way to happen, וזה לא עבד. וזה לא הפתיע שזה לא עבד. באמת, שנה וקצת אחרי, התחלף המנכ״ל, הגיע גיל גזית, יש כתבה עד היום, באוגוסט 2006, הוא נכנס ואמר, כישלון, מוחקים, מורידים, לא יהיה, אנחנו אפילו נשנה את התמהיל וכו'. בסופו של יום, צריך להתאים קודם כל את הקניון לתושבי גבעתיים והסביבה, לתת להם את הצריכה היומיומית, גם אם הוא גדול מאוד. קודם כל, תכבד את הסביבה המיידית שאתה נמצא בה. ואחר כך זה, אז זה באמת היה, זה היה, זה השתנה מהר מאוד, הפנייה הפרסומית פנתה לכולם, והתמהיל הותאם, ובאמת, עזריאלי אחר כך רכשו את הקניון, והיום אני חושב שהוא קניון מאוד מאוד מוצלח, ששווה את ההשקעה בו. אז זו הייתה פינת הזהב. אז נסכם קצת מה דיברנו היום. קודם כל, הכרנו את ההיסטוריה של עולם הקניונים.
כן.
משחר התיעוד של הדבר הזה ועד היום.
אני יכול להגיד לך שאני לוקח מהפרק הזה, אחד, כן. שהיום חידדת לי, מאיפה אתה התחלת את העולם העסקי, קמעונאי, נדלני שלך, ואני חושב שהיום זה חיבר אותי גם לזה שקניון יכול להצליח, רק כאשר משהו עומד מאחוריו ברמת התכלול של הלוקיישן שלו, של ההתאמה של מה, באמת איזה חנויות, מי הקהל שנמצא מסביבו, ואיזה חנויות יתאימו לו ברמה של אותו מעגל לופי נדלני פסיכולוגי שאני מתממשק אליו ברמת ההתאמה המוחלטת, כמו צורך ללקוח.
אז רק בשביל לסכם את זה ולהגיד את זה במושג אחד, זה מושג שהולך איתי והוא גם היום בצים ובכלל כל מקום שאני מטפל בו, התמהיל הוא המלך. אז בעצם נגענו בעולם המושגים, הבנו שקניון זה לא נדלן, זה החיבור בין הנדלן לקמעונאות, וגם איך מודדים קניון, מה עולם המושגים. אנחנו נצלול לכל העניינים האלה בהמשך, כמובן נלמד איך באמת פדיון למטר נמדד, נתוני same store וכו', ואנחנו ניגע גם בקמעונאות, איך גורמים לעסק להצליח, מה הפרמטרים שצריך לגעת בהם, לטפל בהם, על מה מסתכלים, וללמוד מטעויות של אחרים וגם מטעויות של עצמך.
תודה שהזמנת אותי, היה לי כיף. אני מאוד אוהב לשבת איתך.
אווירה, תשמע, אחרי שיחבו את המיקרופון, הרי אנחנו, אתה ואני נמשיך לדבר. ולי, זה היה הכי נוח בעולם להתחיל איתך.
איזה כיף
לי. כי אני ממש מתרגש מהסדרה הזאת של הפרקים.
תודה רבה, אני אוהב.
ואני מזמין את כולם לשמוע. ואני מבטיח לכם שאנחנו נביא לפה את כל התותחים של הענף. נשקיע הרבה מאוד בכדי שיהיה לכם מעניין ומלמד.
הרי אמרת שבסודות שמאחורי חלונות הראווה, בסוף גם אתה תיתן ותיתן לנו להכיר את אלה שעשו את הבלתי יומן.
ברור, יש פה...
שהתחילו כחנות קטנה.
יש פה אנשים חולמים, צבעוניים מאוד, כן.
ואז הם עשו את הבלתי יומן.
אז תודה רבה, אבירם.
יאללה, תודה רבה, בני. שמחתי.
הסודות מאחורי חלונות הראווה. בהגשת בני חליף. פודקאסטים של 103 FM.